פטריית הקסם, מאת נטע אחיטוב, קורא אמיר בועז. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. כמו בסיפורי קדמה אחרים, גם במקרה של החקלאות, האנושות הרוויחה רבות מהתפתחויות טכנולוגיות מבוססות מדע, אבל מצד שני הפסידה המון. בראש ובראשונה את חוכמת הטבע לייצר חיים בשלל צורות המזינות זו את זו, תלויות זו בזו, ומעשירות את העולם. בצעידה הנמהרת שלנו אל עבר עתיד שופע מכונות מזרזות תהליכים, הפכנו עיוורים לרבים מהקשרים המתרחשים בהרמוניה בין הישויות בטבע, קשרים שבלעדיהם מחזוריות הקיום נפגמת. איש לא חולק על כך שהמהפכה החקלאית שיפרה את הביטחון התזונתי בעולם, ושיש להודות על כך. אבל שבמקביל היא גם הובילה לאדמות חרוכות ונעדרות חיים, לאטמוספירה מתפקעת מגזי חממה, לאובדן מגוון ביולוגי, לבירוי יערות ולפנדמיית המזון המעובד, זה שהקריטריון המרכזי לקיומו הוא קלות גידולו ורווחיות עיבודו, עם שלל הדברים שאיבדנו בגלל פרקטיקות הנהוגות בחקלאות המודרנית, אפשר למנות גם את המיקוריזה. זוהי מילה המתארת מערכת יחסים סימביוטית ומלאת חיות בין תפטיר של פטריות מסוימות לבין שורשים של צמחים מסוימים. מיקו היא פטריה ביוונית וריזה הוא שורש. פטריות גדלות מהר יותר משורשי צמחים ושטח הפנים של התפטיר שלהן, הקורים שהן טובות מתחת לפני הקרקע, רחב יותר. שתי תכונות שמקילות עליהן לאסוף נוטריאנטים מזינים מהאדמה. יש להן גם יכולת לפרק את אותם מינרלים לרכיבים קטנטנים ולהזין בהם את הצמח. זה לא מסתיים כאן. צמח שמקיים יחסים עם פטריה מוגן יותר ממחלות ומהידבקות בפטריות מזיקות. בתמורה לכל השפע הזה, הצמח מעניק לפטריה שלו סוכרים שהוא מייצר בתהליך הפוטוסינתזה לצד תוספות מזון אחרות. כשהולכים בחורש טבעי, בעצם צועדים על סופר ישות פלאית, שמנהלת בתוכה מערכת מושלמת של יחסי גומלין. היכן שיש צמחים בטבע, יש גם פטריות. זאת בתנאי שלא הורגים אותן. החקלאות המודרנית עושה שימוש ניכר בחומרי הדברה שהורגים צורות רבות של חיים, ולזה נוספת פרקטיקה של הפיכת האדמה בסוף כל עונה, שתי פעולות שהורגות את פטריות המיקוריזה ואת יחסי הידידות שלהן עם צמחים. החקלאים אמנם מבקשים להדביר את הפטריות הרעות, אלה שעשויות לחסל מטע שלם, אבל על הדרך מחסלים כמעט את כל החיים שמתקיימים מתחת לפני האדמה. בעשור האחרון פועלת במושב מזור חברה ישראלית ושמה Groundwork Bio-AG, שמשיבה לעולם את הפטריות הטובות לטובת החקלאות. המגדלים שמוסיפים מיקוריזה באופן מלאכותי לזרעים שהם עומדים לשתול, זוכים לראות גידול בשיעור היבול שלהם, צמחים עמידים יותר למצוקות מזג אוויר וליובש, הפחתת הצורך בדישון ובונוס של אדמה חקלאית בריאה יותר שתהיה פוריה גם בשנה הבאה. קנה המידה של הפעילות של Groundwork מפתיע בהתפרסותו. החברה מוכרת מיקוריזה למאות חקלאים ב-17 מדינות שונות, שביחד חולשים על כ-15 מיליון דונם שטח חקלאי ברחבי תבל. בין המדינות הרוכשות אפשר למצוא את ארבעת הסמי התבואה הגדולים של העולם, ארצות הברית, ברזיל, הודו וסין. ובין הגידולים שנהנים מהמיקוריזה הישראלית, אפשר למצוא את ארבעת הדומיננטיים בתזונה האנושית, תירס, סויה, חיטה ואורז. תירס הוא מועמד טוב להדגים באמצעותו את הצורך במיקוריזה. כמו כל צורות החיים על פני כדור הארץ, גם התירס זקוק לזרחן כדי לגדול. ללא מיקוריזה למרגלותיו, צמח תירס מסוגל לנצל רק 15% מהזרחן שניתן לו. השאריות מחלחלות לקרקע ומזהמות אותה ואת מי התהום. אבל כשפטריית מיקוריזה לצידו, צמח תירס מנצל 90% מהזרחן שניתן לו וגדל הרבה יותר מהר. בנוסף, תירס רגיש לתקופות יובש. אם באמצע הגידול שלו חל יובש, הוא עשוי לעצור את הגדילה. אבל כשהוא מקיים הדדיות עם מיקוריזה ומתרחשת תקופת יובש, הפטריה מגינה על הפונדקאי שלה באמצעות העברת מים אליו. היא עושה זאת על ידי הריגת חלק מהתפטיר שלה עצמה והעברת המים ממנו אל התירס. על אחד הקירות במעבדה של Groundwork מופיעה תמונה ובה שני שורשי תירס ממטע חקלאי בברזיל שעבר עונה יבשה במיוחד. האחד רזה ועצוב, השני רחב ושמח. הראשון גדל ללא מיקוריזה, השני עם. את החברה הקימו דוקטור יוסי קופמן, דן גרוצקי ודני לוי. קופמן וגרוצקי הם יזמים מרובי ניסיון שהחליטו להשקיע את מרצם בפרויקטים בני קיימה. לוי חקר לפניכן את המיקוריזה במעבדה של פרופסור יורם קפולניק במכון וולקני. למעשה הידע והטכנולוגיה של גראונדוורקס בכל הקשור למיקוריזה מגיע ממכון וולקני הישראלי. כיום עובדים בגראונדוורק 75 איש מתחומים שונים, כימאים, אגרונומים, ביולוגים, אנשי אלגוריתמים, כי בחברה נעשה שימוש בבינה מלאכותית, וגם עובדי אדמה שמטפלים בצמחים שעל שורשיהם גדלות הפטריות. המפעל של גראונדוורק הוא בעצם שטח חקלאי רחב ידיים המתפרס על פני 6 משקים. במהלך הביקור ניכר שקט של מושב, לצד תכונה שוקקת של מקום עבודה פעלתני. הותר לנו להיכנס לאזור המעבדות, שם מתקיים המחקר והפיתוח, אבל לא לאזור החממות. שיטת הייצור שלנו היא סוד מסחרי, מסביר גרוצקי, שמכהן כסמנכ"ל הצמיחה בחברה, את סיבת המידור של החממות מפני עיניים חיצוניות. ענבר מורג, מנהלת תחום הפחמן של החברה, מפרטת מעט יותר ומספרת שהייצור נעשה בשיטת הכלכלה המעגלית. אנחנו משתמשים במצע קרקע ממוחזר שוב ושוב, וגם משאבי המים עוברים תהליך של מחזור. זה תהליך מיוחד שלא רואים הרבה בתעשייה שאנחנו פועלים בה. הפטריות של גראונדוורק גדלות על צמחים, אבל מגיעות אל הצרכנים במצב אבקתי או נוזלי. החקלאים או החברה שמספקת להם זרעים, עוטים את הזרעים בריכוז הפטרייתי לפני השתילה. כיום כמעט כל הזרעים בעולם החקלאות מגיעים מצופים במשהו, בין אם אלה חומרי הדברה, הורמונים שיעזרו להם לגדול או חומרי הזנה, מסביר לוי שמכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח. אז כדי להיכנס לשווקים הגדולים, היינו צריכים להציג מיקוריזה באופן שיהיה אפשר לעטות אותה על זרעים. לוי מציג במסך מחשב שמחובר למיקרוסקופ שורש תירס שמארח מיקוריזות. מה שנראה כמו אשכול לוחמניות מיקרוסקופי, הם למעשה הנבגים של הפטריה, ובין לבין נרקמים חוטים דקיקים ואלגנטיים. זהו התפטיר המרשים. אנחנו עובדים עם פטריות מסוג אנדומיקוריזה. אין להן גוף פרי, ולכן לא אוכלים אותן. יש להן רק תפטיר, מסביר לוי. פטריית מיקוריזה מפורסמת אחת שכן אוכלים היא כמהין, בת הדודה של האנדומיקוריזיה שלנו. ובישראל רבים מכירים גם את האורניות, פטריות מיקוריזה שחיות על עצי אורן, וגם אותן אפשר לאכול. מה שגראונדוורק מציעה לחקלאים, כלול למעשה בתנועה עולמית שנקראת חקלאות מחדשת, שמבקשת לחדש את איכות האדמות החקלאיות בעולם. המיקוד של התנועה הוא באדמה. לא מדובר בהכרח בגידולים אורגניים נטולי הדברה, אלא ביישום פרקטיקות שמבריאות או לפחות לא הורגות את החיים הטבעיים שבקרקע. כיום שטחי חקלאות מחדשת מכסים כאחוז מכלל השטחים החקלאיים בעולם. אבל תחזיות צופות שעד 2050, חמישית מהחקלאות העולמית תהיה מהסוג המחדש. מורג מסבירה שבחקלאות מחדשת מצמצמים את כמות הדשנים, מאבדים פחות את האדמה, מאפשרים לה להתחדש ומשתמשים במוצרים ביולוגיים דוגמת המיקוריזה כדי לתת מענה לבריאות הקרקע. השימוש במיקוריזה לא דורש מהחקלאים לשנות את פרוטוקול הגידול שלהם, אלא רק להוסיף אותה לזרעים. על פניו זה נשמע פשוט. ובכל זאת, אחד הקשיים של החברה תמון בחינוך החקלאים. לוי מספר שבעוד חקלאים הודים יודעים מהי מיקוריזה וכמה היא חשובה לצמחים, חקלאים אמריקאים וישראלים פחות רגילים להסתמך על פתרונות ביולוגיים ומעדיפים את אלה מעולמות הכימיה, או במילים אחרות להרוג הכל. לכן נדרשת הרבה עבודת שיווק במדינות האלה, מסביר לוי. עוד קושי שנוסף לאחרונה קשור למולדת החברה. גרוצקי מסייר רבות בעולם כדי לרתום עוד ועוד מגדלים וחברות חקלאיות לקסם המיקוריזה. לא מזמן שב מפרזנטציה בחברה גדולה שהביע עניין רב. סיימתי להציג ועמדנו לקבוע מועד לפגישת התחול. כשאחת המנהלות אמרה בדרך אגב רק שאלה אחרונה, איפה אתם יושבים? כשאמרתי לה בישראל היא אמרה, מצטערת, זה לא ילך. המהמורות בדרך לא מרפות את ידיהם של אנשי גראונדוורק, שממשיכים לפרוס ברחבי העולם את התפטיר שלהם. לפני כמה שנים הם הבינו שלאדמה פוריה יש עוד יתרון משמעותי מעבר לחיזוק הצמחים שמגדלים בה, יכולת קיבוע פחמן דו-חמצני בשיעור גבוה. אמנם צמחים הם אלה שמבצעים פוטוסינתזה ובכך מסלקים פחמן דו-חמצני מהאוויר, אבל הפטריות הן אלו שמקבעות את הפחמן הזה לאדמה. בעידן שבו צריך להיפטר מכמה שיותר פחמן דו-חמצני, ויפה שעה אחת אם לא עשורים רבים קודם, אדמה שמקבעת פחמן היא נכס לאנושות. אנשי גראונדוורק היו סקרנים לבדוק כמה פחמן דו-חמצני סופחים מטעים שבהם נעשה שימוש במיקוריזה, והופתעו מהתוצאה. מתברר שכל דונם חקלאי מיקוריזה צפוי לקבע פחמן דו-חמצני בסדר גודל של בין 300 קילוגרם לטון במהלך שנה אחת. אם מכפילים ב-15 מיליון הדונם שבהם פועלת המיקוריזה של גראונדוורק ברחבי העולם, מגיעים לסיפוח 4.5 מיליארד קילוגרם לשנה, על פי ההערכה הנמוכה. כדי להבין כמה השיעור הזה גבוה, אפשר להשוות למפעל קיבוע הפחמן התעשייתי הגדול ביותר בעולם של חברת קליימוורקס השוויצרית, שהחל לפעול במאי השנה באיסלנד אחרי בנייה ממושכת בעלות גבוהה מאוד. הוא צפוי לקבע 36 מיליון קילוגרם של פחמן דו-חמצני בשנה, בעלות של כ-1,000 דולר לטון. פטריה קטנטנה עוקפת את הטכנולוגיה הזאת בסיבוב הפחמני, והיא גם זולה יותר ומסוגלת לעשות זאת בעלות של כ-100 דולר לטון. גרוצקי מציין שלפי חישובי החברה, בעשור הקרוב הם יצליחו לקבע ג'יגה טון פחמן דו-חמצני באדמה. אני לא מכיר אף חברה אחרת בעולם שמסוגלת לעשות את זה בקנה המידה שלנו, הוא קובע. פרופסור תמיר קליין, חוקר עצים ופטריות מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, מסכים עם הערכות של אנשי גראונדוורק. להוספת מיקוריזה מסוג מסוים, תיתכן השפעה דרמטית על קיבוע פחמן בקרקע. הוא אומר, הוא מציין שבבדיקה שהוא וצוות המעבדה שלו ערכו ביער כחלק ממחקר, הם מצאו שפטריות מיקוריזה מסוימות הביאו לעלייה של פי שניים ויותר בריכוז הפחמן האורגני המקובע מאשר פטריות מיקוריזה אחרות. הקרקע היא מערכת מורכבת מאוד, וצריך ללמוד כיצד לשלוט בהרכב הפטריות שבה לטובת קיבוע פחמן בקרקע. הוא מברך על כניסת המיקוריזות כקטגוריה בשוק הפחמן. בגלל שבמקומות רבים המצב הנוכחי של החקלאות הוא כל כך רע, שכל שיפור בבריאות האדמות החקלאיות ובהשבת היכולת שלהן לקבע פחמן דו-חמצני הוא משמעותי. בנוסף, המיקוריזה יכולה לשפר את הזנת הצמח והגנת הצמח. הפוטנציאל הגבוה הזה הוביל את גראונדוורק להיכנס לאחרונה לשוק הפחמן, כמי שמוכרים מניות פחמן. איך זה עובד? חברות שמזהמות את האוויר בפחמן דו-חמצני, כמו חברות לכריית דלקים פוסיליים, מפעלים לייצור מחשבים או כלי רכב, או אפילו בנקים וענקיות טק, כולן נדרשות להפחית את הפליטות שלהן, כדי לא לחרוג מהמכסה המותרת להן לפליטות פחמן דו-חמצני, ומאחר שהייצור שלהן תמיד יפלוט גזי חממה, עליהן לקנות קרדיט פחמני. כלומר, הן פולטות גזי חממה, אבל באופן רשמי מקזזות אותם באמצעות רכישת מניות פחמן מחברות שמציעות דרכים להעלים פחמן דו-חמצני מהאוויר. זה שוק שבבסיסו המחשבה כי ברור שיש מוצרים שתהליך הייצור שלהם מזהם, ובכל זאת כולם נהנים מהם, למשל ייצור טלפונים סלולריים, וכמה נפלא שיש תהליכים אחרים בעולם שמסוגלים לקבע פחמן. הבה נקזז את אלה באלה כדי לנסות להפחית את גזי החממה באוויר, ובכך לא לעבור את פי התהום של הקטסטרופה האקלימית, אלא רק להישאר בקצה הלוהט שאליו כבר הגענו. על הדרך גם נתגמל את מי שפועלים להעלמת פחמן דו-חמצני. ורה הוא ארגון בינלאומי שמנהל את התוכנית הגדולה בעולם לקיזוז פחמן באמצעות אשראי. בשנה שעברה הכריז הארגון כי מעתה הוא מאשר לסחור גם בקרדיט פחמני ממוצרים ביולוגיים מקבי פחמן, בקטריות ופטריות. בכך הם פתחו את הדלת למכור הכנסה נוסף עבור חקלאים שיכולים עתה למכור קרדיט פחמני מחלקות האדמה מקבות הפחמן שלהם. גראונדוורק עטו על ההזדמנות לנהל עבור החקלאים שמשתמשים במיקוריזה שלהם גם את מחירת מניות הפחמן. איך זה נראה מנקודת המבט של החקלאי? הוא נרשם לתוכנית של גראונדוורק, זורע זרעים מצופים במוצרי המיקוריזה שלהם, ואחרי שנה וחצי מקבל מגראונדוורק צ'ק ובו הנתח שלו מתוך הסכום שהחברה הרוויחה ממחירת יחידות הפחמן שקובעו בחלקה שלו. סלדג' טיילור, חקלאי שמתפרנס מגידול כותנה על שטחים נרחבים במיסיסיפי, מספר שלפני 10 שנים החליט להבריא את האדמות שלו באמצעות כיסוי שלהן בחומר צמחי חי, סבך שגדל על הקרקע בין שתילי הכותנה. הוא אכן ראה שיפור ניכר באיכות האדמה. בעקבות הרצאה ששמע על המיקוריזה מפי אחת החוקרות המובילות בעולם בתחום, דוקטור קריסטין ג'ונס האוסטרלית, הוא הבין מה מתרחש בשטחים החקלאיים שלו, ובעצם אפשר לפטריות לשוב עליהם. או אז הוא פנה לחברת גראונדוורק, וכיום הוא גם רוכש מהם מוצרי מיקוריזה, וגם הצטרף לתוכנית הפחמן של החברה שלטענתו מציגה את אחד המודלים המוצלחים בעבור חקלאים, לקבל כסף על קיבוע פחמן באדמות שלהם. גרוצקי ומורג מעריכים שבקרוב החקלאים יקבלו בכל שנה סכום גבוה יותר מההשקעה שלהם בקניית המיקוריזה. אני מעריך שבשנה הבאה יהיו לנו הנפקות פחמן דו-חמצני בסדר גודל של עשרות אלפי טון, ובשנה אחרי זה כבר מאות אלפי טון, אומר גרוצקי, ומוסיף כי לפי מחקר שהתפרסם לאחרונה, בשטחי חורש טבעי, פטריות מיקוריזה מקבעות פחמן דו-חמצני בשיעור של 13.1 ג'יגטון בשנה. אין סיבה שהחקלאות לא תעשה את אותו הדבר. מיקוריזה מהווה את המסלול העיקרי שאנחנו מכירים לקיבוע פחמן דו-חמצני בקרקע. כל מה שצריך הוא להשיב אותה למקומה ליד שורשי הצמחים, מסביר גרוצקי. אחת הבעיות שהביאו אותנו עד הלום מבחינת משבר האקלים, היא שמתקיים הרבה שחרור של פחמן דו-חמצני מקרקעות חקלאיות מעובדות. קרקע בריאה מלאה בפחמן דו-חמצני, כי פחמן זה בעצם חיים. כשהורגים את האדמה בעצם משחררים פחמן דו-חמצני לאוויר. מאז המהפכה התעשייתית, קרקעות חקלאיות גרמו לשחרור של 785 מיליארד טון פחמן דו-חמצני לאטמוספירה. שיעור כמעט שווה ערך לפליטות משריפת דלקים פוסיליים בכל התקופה הזאת. כלומר, לחקלאות יש תרומה ענקית למשבר האקלים. מה שאנחנו מבקשים לעשות הוא להפוך קרקעות חקלאיות ממקור פליטה למקור קליטה. באופן הזה אפשר לנסות לפתור שתי בעיות שהן בעצם אותה הבעיה, גם את משבר האקלים וגם את משבר האדמה.